קיצור, כשאמרו לי שזה שבת כלל ישיבתית, אני אמרתי, צריך לבחור גם נושא כזה, וגם שיתאים גם ל... חשבתי... שזה יהיה גם לנשים, אז ודאי צריך... הייתי בטוח שפה יהיה בית מדרש מלא, אבל לא נורא, בסדר. אבל בכל זאת בחרתי נושא שמתאים לשבת של כלל ישיבה של גיבוש, וגם מתאים לפרשת השבוע. בפרשה קראנו היום כי עבדך הרב את הנער מאם אבי לאמור אם לא אביינו אליך וחטאתי לאבי כל הימים. ויהודה לקח ערבות על בנימין, היה ערב לבנימין, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו. וכאן אם בשבוע הקודם פרשת מקץ יהודה התחייב, כאן הוא בא לממש את החיוב הזה של הערבות. ואכן בחיוב הערבות, ואתה ישב נער דך תחת הנער, עבד לאדוני והנער יעל עמך. אז אני רוצה קצת לדבר על רעיון הערבות, על משמעותו, בהיבטים שונים שלו, וגם כמובן בהיבט ההלכתי שלו. מושג הערבות ביסודו מופיע בסוגיות בחושן משפט. זה קשור, הוא קשור ביסודו לסוגיות של חושן משפט, של אדם שלקח הלוואה ומישהו אחר נהיה ערב עבור פרעון אותה הלוואה. זה פחות או יותר, זה המקור, זה הדין הבסיסי. שם הוא נאמר, שם הוא נתגלה. אנחנו מכירים את מושג הערבות גם בהקשרים אחרים של מה שקשור לשבת הזאת, או מה שהשבת הזאת אמורה לייצא, זה כמובן מה שדיברנו, או מה שמזכירים בכל ישראל ערבים זה לזה. ואכן יש מימדים שניתן להקביל את מושגי הערבות של חושן משפט למושגי הערבות של ערבות בין חלקי העם זה לזה. ואני רוצה טיפה לנגוע היום מנגיעת קצה בדברים הללו, אבל נפתח קודם כל בהכרת מושג ערבות מתוך מסכת בבא בתרא. בסוף המסכת שם הגמרא עוסקת בסוגיות האלה של ערבות, ואל תופתעו אם תראו שמקור הסוגיה לערבות הוא כמובן ערבותו של יהודה. זה המקור דין ערבות בתורה. וכך אומרת הגמרא שם, ליתר דיוק נתחיל מהמשנה. המשנה בדף קע"ג עמוד א' בסופה: המלווה את חברו על ידי ערב לא ייפרע מן הערב, ואם אמר לו על מנת שיפרע ממי שירצה ייפרע מן הערב. אז כפי שהמשנה כתובה היא ודאי בלתי אפשרית. מה פירוש המלווה את חברו על ידי ערב לא ייפרע מן הערב? בשמה יש ערב אם לא נפרעים ממנו? כמובן צריכים להוסיף מילה אחת קטנה, ואז כל הבעיה נפתרת. לא ייפרע מן הערב, תחילה. זאת אומרת, קודם כל צריך להשתדל לגבות מן הלווה. אם הוא לא יכול לגבות מן הלווה, אז הוא גובה מן הערב. וכך באכן בהגמרה מסבירה, בתחילת הסוגיה, שם אני מדלק קצת, תנא נמיהכי, המלווה את חברו על ידי ערב, לא יתבע ערב תחילה. ואם אמר על מנת שיפרע ממי שירצה, יתבע ערב תחילה. אמר רב הונא, מניין לערב דמשתעבד? דכתיב, אנוכי ערבנו מידי תבקשנו. מתקיף לה רב חסדא, הקבלנות היא, שם זה הערבות של יהודה, זה לא ערבות רגילה, זה ערבות של קבלנות. מיד אנחנו נעשה הבחנה בין שני סוגי הערבויות האלה. דכתיב, תנא אותו על ידי ואני אשיבנו. אלא אמר רבי יצחק מאחה, לקח בגדו כערב זר, ובעד נוכריה חיבלהו. ואומר, בנים, ערבת לרעך, תקעת לזר כפיך, נוקשת במרפיך, ניקדת במרפיך, עשה זאת וכו' וכו'. ובהמשך הסוגיה, הגמרא מביאה את ההבחנה הזאת בין ערב רגיל לערב קבלן. ונסביר קודם כל במילים פשוטות את הרעיון, ואחר כך נראה אולי עוד איזה פסקה בסוגיה לפני ניגש להקביל את זה לעולם אחר של שהוא שונה ורחוק מחושן משפט. אני מדגיש רק שהמקור שממנו רוצים לקחת של יהודה, ואומרים שזה לא ערבות רגילה אלא קבלנות, לא בדיוק חושן משפט, אבל בכל זאת שם מדובר בסוג כזה של מין הלוואה שצריכים לפרוע אותה, הוא מלווה להם את בנימין, צריכים איכשהו לפרוע אותו, ואז אומר, תנאו על ידי ואני אשיבנו לך, וזה באמת דוגמה של קבלנות. ונסביר מה הבדל בין ערבות לבין קבלנות. או במושגים יותר מדויקים צריך להגיד, בין ערב רגיל לערב קבלן. יש ערב רגיל ויש ערב קבלן. ערב רגיל, במובן הפשוט, שיש ראובן, שמעון ולוי. ראובן המלווה, שמעון הלווה, ולוי הערב. עכשיו, העסקה נחרטה ביסודה בין ראובן לבין שמעון. ראובן הלווה את שמעון, סך מסוים. אלא מה? שבא לוי, לאחר שנקשרה הברית, או נקשרה העסקה בין ראובן לבין שמעון, ומוכן להיות ערב להלוואה הזאת. אבל בסיס העסקה הוא ראובן ושמעון. לוי הוא מוכן להיות ערב עבור ההלוואה הזאת. תכף נראה פינה טכנית איך הדברים נעשים, אבל זה פחות או יותר הגדר הרגיל של ערבות. זאת ערבות רגילה. כאן המלווה צריך למצות את הליכי הגבייה מול הלווה, ורק מי שמיצה את תהליכי הגבייה מול הלווה ולא הצליח לגבות בגלל שללווה אין כסף לפרוע את החוב, אז יכול המלווה ללכת אל הערב. אתן רק דוגמה אחת של דוגמה של ערבות שהיא לא ערבות אנושית, אבל ערבות מן הסוג הזה. זה מי שלומד דף יומי עכשיו של בחורות ודאי נתקל בזה בימים הללו, כן, נדמה לי אפילו היום או מחר, לא זוכר כרגע בדיוק באיזה דף זה נמצא שם, אבל שם גם כן יש כלל של נכסו היא דבר איניש אינון ארווין בי. נכסי האדם הם ערבים לפרוע את חובו. זאת אומרת, אם אני לוויתי ממך משהו, אז הנכסים שלי הם ערבים עבור פירון החוב. ושם מתעוררת שאלה בסוגיה, מה קורה אם אתה לא יכול לתבוע את הלווה, לא בגלל שאין לו כסף, ללווה יש המון כסף. אבל הלווה יכול להגיד לך, לך אצל פלוני, זה לא אני חייב לך, אלא מישהו אחר חייב לך. כן? נניח שיש פה מלווה, ויש פה שני אנשים שהם לווים פוטנציאליים שלו. או ראובן או שמעון, שניהם יכולים להיות לווים פוטנציאליים שלו. והמלווה בא ותובע את שניהם, כל אחד אומר לו זהו, כל אחד אומר לו זהו. מה עשה? גילה איזה רכוש משותף, נכס משותף של שניהם. אמר להם, מה אכפת לי? אם זה אתה, אז לקחתי את החלק שלך בנכס הזה. אם זה אתה, לקחתי את הנכס שלך. אומרת, אומר לו, הוא לא יכול לעשות את זה. למה? כי הנכסים, אתה יכול ללכת לנכסים, רק אם אתה יכול ללכת ללווה. הנכס הוא ערב. ואתה צריך קודם כל ללכת ללווה, ואחר כך, אם לא הצלחת לגבות מן הלווה, אז אתה הולך אל הערב. אבל פה, זה בתנאי שאתה, הלווה חייב לך, רק אין לו במה לפרוע, אז אתה יכול ללכת לערב. כאן, כשאתה הולך ללווה, הוא לא חייב לתת לך, כי הוא יכול לדחות אותך, להגיד לך, לא אני, אלא הוא. אומרת הגמרא, לכן אדם לא יכול לגבות. הדוגמה המעשית שם, רק שתדעו, שמדובר בבחור שנולד לשתי נשים, והוא התערבה ולא ידוע על מי ילד את הבחור. אז לא ברור איזה אבא חייב לשלם את החמישה סלעים של פדיון הבן. אז יש דוגמה של, יש כהן שתובע את החמישה סלעים שלו, ויש פה שני אבות שכל אחד אומר, הבן הבחור הוא שלו, הבן הבחור הוא שלו, אבל אם יש לכם רכוש משותף, אז הוא יכול לגבות מזה. אומרת הגמרא, לא, כי נכסו ידבר, כך אומר רבא שם, נכסו ידבר, הנה שאינו נערבים בי, אין נפרעים מן הערב, אלא אם כן הלכת קודם אצל הלווה. וכיוון שפה אתה לא יכול ללכת אצל הלווה, אין לך מה לפרוע. כן.
ואם הלווה מתכחש להלווה, בגלל זה יש לי ערב, אני יודע
שלנם זה לא מין, ולכן לא. זה נפסק להלכה, כן, בסיטואציה כזאת, שבה אם הלווה מתכחש להלווה, והערב מודה שהייתה הלוואה, עדיין הערב לא חייב לפרוע. כי הערב יכול לטעון, אומנם אני מודה להלוואה, כן? אבל כיוון שנערב להלוואה שלו, הוא צריך להודות, ולא אני. כן? יש לזה דיון, אבל זה פחות או יותר עדין. כי כלל, זה הכלל הגדול שקיים כאן. טוב, אז זה הערבות הרגילה. ערבות, ערב קבלן, לסוג אחר של ערבות. ערב קבלן, העסקה הבסיסית, אם תרצו, במידה מסוימת, אני חושב שניתן לנצח את זה בצורה הזאת, נחרטת בין המלווה לבין הערב. ואולי ניתן לדבר על כך, ניתן לנסח את זה בשני ניסוחים, ואני אנסח את זה כרגע בשני הניסוחים בקצרה, בלי להיכנס לעובי הקורה, כי כל זה אני עושה רק כמבוא לערבות שלנו, של בני אדם. לכן אני רק מציג את זה כאן, כי הברית הבסיסית, או העסקה, או החוזה הבסיסי, נחרט בין מלווה מצד אחד, זה ודאי, ואז אפשר לומר לווה וערב מצד שני כישות אחת, או שמדובר פה בשתי שתי בריתות אלטרנטיביות, דהיינו מלווה מול לווה ומלווה מול ערב, כשהמלווה זכותו להפעיל איזו ברית שהוא רוצה. זה בדיוק ההבדל בין ערב רגיל לערב קבלן. בערב קבלן המלווה יכול ללכת לערב בלי לעבור דרך הלווה. הוא לא חייב לעבור דרך הלווה. הוא יכול לתבוע את הערב גם בלי לעבור דרך הלווה. זה המושג של ערב קבלן. מובן? וייתכן שזה בגלל שכאן, זאת אומרת, ברור שכאן יש איזושהי עסקה יסודית שנחרטת בין המלווה לבין הערב. השאלה רק איפה נמצא הלווה. האם הלווה נמצא יחד עם הערב באותה ספינה, או שיש פה שתי בריתות או שתי עסקאות שנחרטות כשזכותו של המלווה לממש איזו ברית או איזו עסקה שאותה הוא רוצה. הגמרא כאן מביאה את הדברים בתחתית העמוד, שם בבטרה. באמת דברים אמורים בשאין נכסים ללווה, אבל יש נכסים ללווה, לא ייפרע מן הערב. וקבלן, אבל פי שיש נכסים ללווה, ייפרע מן הקבלן. רבן שמעון בן גמליאל אומר, גם בקבלן זה לא יכול להיות, אם יש נכסים ללווה, אחד זה ואחד זה לא ייפרע מהן. ובגלל שרשב"ג סובר שתמיד, גם אם יש שתי עסקאות כאלה, עסקאות מקבילות, תמיד יש להעדיף את מימוש העסקה מול הלווה לפני מימוש העסקה מול הערב. אבל במקרה הזה אין הלכה, זה אחד מהמקרים הבודדים בש"ס שבהם אין הלכה כרשב"ג. אתם יודעים, כל מקום ששנה רשב"ג בשנתנו הלכה כמותו, חוץ מערב וצידנו ראיה אחרונה. ערב זה הדוגמה הזאת שבה אין פוסקים הלכה כמותו, אלא ההלכה היא שבערב קבלן ניתן לגבות ממנו גם אם יש נכסים ללווה, כיוון שהערב הוא נמצא במישור ראשון של עסקה, מישור ראשון של התקשרות מול המלווה. וכך באמת אומרת הגמרא, רק משפט אחד אחרון בעניין הזה. אמר רב הונא, הלווהו ואני ערב, הלווהו ואני פורע, הלווהו ואני חייב, הלווהו ואני נותן, כולן לשון ערבות הן. תן לו ואני קבלן, תן לו ואני פורע, תן לו ואני חייב, תן לו ואני נותן, כולן לשון קבלנות הן. אם רק נשים לב להבדל, אם אני אומר לך הלווה לו ואני ערב, אז פשוט דבר אני אומר, העסקה היא ביניכם, אני מוכן אחר כך להיכנס כערב. אם אני אומר לך תן לו ואני פורע, אז מבחינתך אתה נותן לו מתנה כביכול, ואני פורע, כאילו החוב הבסיסי מוטל עליי. זה הסוג של קבלנות. מובן? זה בעצם מה שנאמר כאן. והלשון אצל יהודה, שלכן הגמרא קבעה שאצל יהודה זה לשון קבלנות, כי הוא אמר לו, תנה אותו על ידי ואני אשיבנו. זאת אומרת, אתה לא יודע שום דבר, אתה מכיר רק אותי. תנה אותו על ידי ואני אשיבנו, אני הלווה, אני הפורע. אני לא רק ערב, אלא סוג של ערב קבלן. זה פחות או יותר מה שיש לנו אצל יהודה. טוב, זה הרקע, הבסיס למה שאנחנו הולכים עכשיו לדבר. כן.
לפי הרבה שאומרים גם לי אלה, אז יש כזה מושג של ערב קבלן בכלל? זאת אומרת, מה נפקא מינה ביניהם?
יש נפקא מינה. אם שאתה יכול ללכת, אם אין ללווה כסף, כן? אתה יכול ללכת אל הערב. בסדר? אבל בדוגמה הקודמת, למשל, שהזכרתי, כן? אז יכול להיות שאתה לא צריך לטבוע את הערב. בערב רגיל, אתה חייב לטבוע את הערב תחילה. כן? כאן אתה לא חייב לטבוע את הערב תחילה. אתה יכול לטבוע דרך כלל צריך לטבוע את הלווה תחילה. כאן אתה לא צריך לטבוע את הלווה תחילה, אתה יכול לטבוע את הערב. רק הכלל הוא שאם יש ללווה ממון, אתה לא יכול לגבות מן הערב, אתה צריך לגבות מן הלווה. זה שני דברים נפרדים. כמו, אני רוצה לטעון, מכירים שני מושגים של ערבות שדיברנו עליהם. אני מבקש לטעון היום ששני המושגים האלה של הערבות קיימים גם בהקשרים של כל ישראל ערבים זה בזה. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שיש ערבות הדדית בין כל חלקי העם זה לזה, אז אני רוצה לטעון שגם במישור הזה קיימות או קיימים שני מושגים של ערבות. ניתן לדבר ערבות במובן של ערבות רגילה, וניתן לדבר ערבות במובן של ערב קבלה. ואסביר את, את הדברים לפניכם. אסביר. יש סוגיה במסכת סוטה. הסוגיה במסכת סוטה מדברת על כך שכל מצווה ומצווה שכל אדם ואדם מישראל נתחייב בה, נחרטו עליה בעצם כמה וכמה בריתות. בתחילה הגמרא אומרת, יש פה סוטה, תנו רבנן, דף למד זין, עמוד א' למטה, ברוך בכלל, ברוך בפרט, ארור בכלל, ארור בפרט, כמובן זה פרשת כי תבוא, שם נחרטו הבריתות האלה, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, הרי ארבע, ארבע וארבע, הרי שמונה, שמונה ושמונה, הרי 16, וכן בסיני, וכן באבות מואב, שנאמר אלה דברי הברית, אשר ציווה השם את משה, וכתיב ושמרתם את דברי הברית הזאת, נמצאו 48 בריתות על כל מצווה ומצווה. כן? על כל מצווה שלנו ארוך, ברוך ברוך וארור ארור, ועל כל מצווה שלנו ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, 4 כפול 4, הרי 16, ואותו דבר בסיני, ואותו דבר בערבות מואב, אז תקבלו, תכפילו את זה ב3, תקבלו 48 בריתות על כל מצווה ומצווה. עד כאן לא ניגענו, הגענו לכל אדם בודד, כל אדם מעם ישראל יש לו 48 בריתות על כל מצווה ומצווה. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואני מדלג, רב שמעון בן יהודה, יש כפר עכו, אמרנו שרב שמעון, אין לך מצווה ומצווה שכתובה בתורה שלא נחרטו עליה 48 בריתות של 600,000 ו-3,550. זאת אומרת שכל מצווה נחרטו עליה בריתות כאלה, אבל 660 ריבו. כן? למה? כי יש ערבות. זאת אומרת, אני לא רק מתחייב ו-48 פעמים לעשות את המצווה הזאת לעצמי, אלא 48 פעמים כפול כל אחד ואחד מישראל, כי אני ערב לכל אחד ואחד שגם הוא יקיים את המצווה. אז כאן נשים לב היטב שהבסיס הוא בסיס של התחייבות אישית, ויש התחייבות גם עבור זה, על זה שכל אחד ואחד מישראל יעשה את המצווה הזאת. אמר רבי, והגמרא מרחיבה יותר, לדברי רב שמעון בן יהודה יש כפר עכו, שאמר רב שמעון, אין לך כל מצווה ומצווה שבתורה שלא נחלטו עליה 48 בריתות של 600,000 ו-3,550, נמצא לכל אחד ואחד מישראל 600,000 ו-3,550. מה בעיניו? מה הוא חידש? הרי זה בדיוק מה שנאמר קודם. אמר רב משרשיא, 4 ו-4 ו-4 יקה בעיניו. האם יש גם ערבות עבור הערבות של הערבות? דהיינו, יש כל היהודי ערב עבור חברו. האם אני ערב גם עבור הערבות שלך? מין, ואז יש לך 600,000 בריבוע, אז אם יש פה כאלה שבקיאים במספרים כאלה גדולים ויודעים לעשות ריבועים ודברים כאלה, אז ודאי הגיעו למספרים. אני, שם אני כבר מתחיל להתבלבל, אז אני לא יודע. אומר רש"י שם, אם נעשה כל אחד ערב על ערבותו של חברו או לא. רב שמעון בן יהודה סבא, לא נעשה כל אחד ערב על חברו, אלא שישמרו את המצוות. נמצא כל אחד ואחד ערב על 48 בריתות של כל אחד ואחד, אבל לא נעשה כל אחד ואחד ערב על הרבות של חברו, אלא על חובתו של חברו. ואת הרבי למימר דברי רב שמעון, שבא למנות את בריתות הערבות, יש לו למנות 48 בריתות של 60 ריבו לכל אחד ואחד, ובכל אחד האלה יש 60 ריבו שכולם יתערבו זה בזה על חובותם ועל ערבותם. זאת אומרת, אני לא רק ערב שאתה תקיים את המצווה, אלא אני ערב שאתה תהיה ערב עבור כל מצווה מצווה עבור מישהו אחר. זאת אומרת, שגם יש סיטואציה, זה, מה המשמעות? הנפקימין, לכאורה, בדבר הזה, המגמה פה היא אמנם להגיע למספרים אסטרונומיים, אבל לא רק זה. המגמה כאן היא גם לומר דבר בסיסי. כי אני יכול להיות ערב שאתה תקיים מצווה. אז אם אני רואה אותך שאתה מתרשל באיזה מצווה מסוימת, אם אני יכול לעזור לך שאתה תקיים את המצווה, אני צריך לדאוג לך לקיים את המצווה. אם אני ערב לערבות שלך, כן? זה גם אם אתה מקיים את המצווה. אבל יש מישהו שאתה יכול להיות לדאוג לקיים בשבילו את המצווה. ואתה לא דואג בשבילו לקיים את המצווה. אני ערב גם לערבות שלך. זאת אומרת, אני צריך להפעיל אותך להיות ערב בשבילו. נניח שאני לא יכול לקיים בשבילו את המצווה, רק אתה יכול לקיים בשבילו את המצווה, אז אני ערב לערבות שלך גם כן. זה חידוש גדול, שהערבות הזאת היא לא רק ערבות לדאוג למצווה של מישהו אחר, אלא גם לדאוג שכל אחד ואחד גם לעיסוי של חברו, כן? לא רק למעשה המצווה, אלא לזה שאתה תעשה את חברך לעשות את המצווה. זה דבר גדול שבעצם נאמר כאן בסוגיה. אז זה, כל זה, זאת סוגיית מסכת סוטה. סוגיית מסכת סוטה מדברת על ערבות במובנים הללו. היא מדברת על כל אחד ואחד שקראת ברית, ערבות, שכל אחד ואחד תחייב, קודם כל, ארור בכלל, ארור בפרט, ברוך בכלל, ברוך בפרט, ולזמוד ולמד, לשמור ולעשות. ובשלוש הזדמנויות, יש לנו 48 בריתות על כל מצווה בפני עצמו, כל אחד לעצמו, ואחר כך מעבר להתחייבות האישית, כל אחד גם מתחייב עבור חברו בערבות, ואולי לדעת רבי גם בערבות של ערבות, מין ערבות פנימית כזאת, ערבות בריבוע. כן? זה מה שנאמר כאן בסוגיה במסכת סוטה. זה מבט אחד של הערבות הזאת. אבל בעניין הזה יש מקום להתבונן בטיב הערבות הזאת. כאן הערבות הזאת, כפי שהיא נשמעת, עדיין לא כל כך ברורה מה טיבה של הערבות הזאת. ונדמה לי שייתכן שהדברים קשורים ל... אולי, אתם יודעים מה, אני... לפני שאני אגש לבחון את שני סוגי הערבות האלה, את טיבה של הערבות הזאת, ואני מיד ארחיב בה, אני ברשותכם אתמודד עם קושי מסוים שדרכו ניתן יהיה להתבונן בעניין הזה. יש קושיה מפורסמת, עסקנו בה פעמים רבות, אם כי לא פה, אבל סוגיה מפורסמת, קושיה מפורסמת. האם יש מצב שבו אני כחלק מהערבות שלי אני צריך גם לחטוא בשביל יהודי? אם יהודי עשה עבירה, הגמרא במסכת שבת בתחילתה, יהודי הכניס פת לתנור, ונניח שאני יכול כרגע להציל אותו על ידי זה שאני ארדה את הפת משם, ואז היא, לפני שהיא תאפה, אני מציע להציל אותו. ורק לדעת הפת יש בה איסור דרבנן. האם אומרים לו לאדם, חטא בשביל שיזכה חברך? לא נאריך כאן בנקודה הזאת. יש סתירה כנראה בין הסוגיות, בין סוגיה אחת במסכת שבת וסוגיה במסכת עירובין, יש סתירה בנקודה הזאת. ואכן יש ראשונים עסקו ביישוב הסתירה, מתי אומרים לאדם חטא, מתי לא אומרים לו. ויש, בכל זה, יש תשובה אחת שהרתבה עונה, תשובה שהיא מעניינת, אבל גם לא מובנת כאחד, ולכן צריך טיפה להעמיק בה. והרתבה שם אומר, הוא מביא כמה וכמה תירוצים, הרתבה נותן יותר מתירוץ אחד, אבל מה שחשוב לי כרגע זה להתמקד באחד התירוצים של הרתבה. וכי אומרים לו לאדם, אומר הרתבה, עמוד וחטא בשביל שיזכה חברך, וקשה לי, אמרי לנו בפרק מקום מערבין, אליבא דרבי בהלכתא כבתי, ניחא ליה לחבר, דלעביד איסור הזוטא, ולא לעביד עם הארץ איסור הרבה, אז איך אתה אומר שלא? הרי כן, רואים בעירובין שזה אפשרי. ויש לתרץ, זה לא דם וכלל. דבר ראשון, העיקרון. אז זה לא דומה. למה זה לא דומה? חדה, דעתה מביא איסור על ידו, וכו'. ועוד, דעתה במפטרה מאיסור טבל שוב מיטה. ועוד, שני התירוצים האחרים, אולי נתעסק בהם בהמשך, לא בטוח, אבל בואו נהיה כרגע לפחות לתירוץ השלישי שהוא מעניין אותנו. ועוד, התם עביד מדי נפשי, ואחה אמרינן שאין אומרים לו כן. הרתבה בעצם, אם תרצו, כמעט מדקדק במילות הסוגיות. והוא בא ואומר, תירוץ בעצם בולט מתוך הסוגיה עצמה, רק לא היינו חושבים עליו לבד, אלמלא הרתבה, רק שאחר כך הוא גם לא מובן. אבל בואו נראה, קודם כל נבין מה הוא אומר, אחר כך נראה למה הוא לא מובן. מה הוא אומר? בסוגיית מסכת שבת כתוב, וכי אומרים לו לאדם חטוב שישזכה חברך? בסוגיה במסכת עירובין כתוב שם, ניחא ליה לחבר ולעביד איסור הקלה, איסור הקלילה, ולא לעבד עם הארץ איסור... הוא אומר, הכל תמיד בשאלה של זה. שם הוא עושה מעצמו. אם הוא עושה מעצמו, אנחנו לא מתערבים. כאן הוא בא לשאול אותנו, הוא רוצה שאנחנו נגיד לו. וכי אומרים לו לאדם, אנחנו לא נגיד לו. זה מה שהוא אומר. והוא מדקדק את זה בתוך הסוגיה. כאן כתוב, וכי אומרים לו לאדם, ושם כתוב, ניחא ליה לחבר. אז שם הוא עושה מעצמו, זה בסדר. כאן הוא מבקש שאנחנו נגיד לו. אנחנו נגיד לו? לא נגיד לו. אבל אז הדברים באמת, באמת לא מובנים בכלל. מה זה משנה? מה הדין בסיטואציה הזאת? זה מותר או אסור? אם זה מותר, אז הוא יכול לעשות מעצמו, ואנחנו גם צריכים להגיד לו. אם זה אסור, אז אנחנו לא צריכים להגיד לו, אבל גם הוא, אם אנחנו רואים אותו הולך לעשות, אנחנו צריכים להגיד לו, סטופ, אל תעשה, זה אסור. החילוק הזה, בין אם הוא עושה מעצמו, לבין אם אומרים לו, זה בכלל לא מובן. ממה נפשך? או שזה מותר או שזה אסור. מה זה הדבר הזה? כן.
על גוי של שבת.
על גוי של שבת, כן.
אם אומרים לו, אז בעייתי. אם רק אירומים,
טוב, כיוון ששאלת שאלה חשובה, אני אתן לך תשובה על רגל אחת, בסדר? ואתה תמחל לי. אם אתה רוצה תשובה על שתי רגליים, אז תבוא אליי.
אני לא שואל אם זה דומה.
לא, אני אענה לך במה דומה, במה לא דומה, אבל בלי להיכנס כרגע לפרטי הדברים, כי הדברים מאוד ארוכים, מאוד מסובכים. נאמר רק את הדבר הפשוט. יש באיסור אמירה לגוי, יש שני דברים. יש יסוד אחד באיסור, זה הדיבור, ויש יסוד שני באיסור, זה המעשה שהוא עושה. כן? זאת אומרת, גם אם אני לא אומר לגוי שום דבר, אבל גוי עשה בשבילי מלאכה בשבת, אז אסור לי לענות ממנה. בסדר? כל מה שאומרים לך לרמוז, להגיד, כל הווריאציות האלה, זה לפתור את הבעיה הראשונה, ששם הדיבור אסור. כן? כדי לפתור את בעיית הדיבור, אז אתה רמיזות, כל מיני דברים כאלה פותרים את הבעיה הזאת. לא פותרים את הבעיה של המעסק של עצמו. המעסק של עצמו, האם הוא מותר או לא, על זה יש דיונים רחבים וארוכים, וזהו. בסדר? לכן זה לא דומה לענייננו. כן? מה פירוש ניטרלי? מה פירוש הלכה ניטרלית? זה אני רוצה שתסביר לי את המושג הלכה ניטרלית. אצלי הלכה תמיד מחייבת אותי או לעשות א' או לא לעשות את א'. האם...
אני יכול לתפוח.
כן, בתפוח זה לא הלכה, סליחה. זה אני הבנתי. אבל השאלה שעומדת כרגע על הפרק זה, האם יש לך איסור? אתה אומר כרגע, אסור, עקרונית אסור לבדות פת מהתנות. עקרונית אסור להפריש שלא מן המוקף. זה עקרונית, זה הלכה. הלכה הלכה קובעת בדבר הזה. עכשיו יש לך פה סיטואציה ייחודית. יש פה יהודי שהולך להיסקל. לא כל כך מהר להיסקל, אבל הוא הולך לעבור איסור חמור, איסור דאורייתא. כן? או איסור מיטה של תבן, או איסור סקילה של שבת. והשאלה היא, האם אני צריך להציל אותו בזה שאני עושה עבירה? אני יכול להגיד לך, לא, אדוני, כל ישראל ערבים זה בזה, זה נכון. אבל יש איזה גבול. מהו הגבול? יש לי גבול. הגבול שלי הוא זה שאני לא צריך להחלך את עצמי. למה? וחי אחיך עמך, חייך קודמים לחיי חברך. נכון שפה חייב בסכנה, אבל גם חיי שלי בסכנה אם אני עובר עבירות, נכון? אז אני לא צריך לעבור עבירות. עכשיו לבוא ולהגיד לי שיש מציאות ניטרלית לא בלאכול תפוח, אלא בלרדות פת מן התנור, אין מציאות ניטרלית. כשאני פותח שולחן ערוך אני רואה כתוב אסור לרדות תפה. יש איסור כזה בשולחן ערוך, נכון? באיזה סימן, ברש נון משהו צריך להיות סעיף כזה בשולחן. כן. בסדר, אם תסביר לי איך, אז אני אשמח. אבל מתי עוד לא הסברת איך, אז אני אומר לך שדבר זה בלתי אפשרי. זהו. כן.
יש סוג של דברים של הלכה ואין מורים, כן. לא? זאת אומרת, יכול להיות שבאמת הלכה צריכה פה יותר, אבל אנחנו לא אומרים מסיבות ש...
אז בואו נבין. למה הלכה ו... כל אותם מקרים שהלכה ואין מורים, כן, איזה דוגמה אתה רוצה להביא לנו הלכה ואין מורים, כן? אז יש מקרים, אני אעזור לכם. יש מקרים שבהם כתוב בשעס הלכה ואין מורים, כן? כן? אבל זה בגלל שאומרים לנו, תדע לך, זאת ההלכה, אבל לא כדאי לראות ככה, כי המארץ יכולים לטעות וכו'. למשל, הדוגמה של מעשה שבת, שהגמרא במסכת חולין, נדמה לי, פוסקת כרב שפסק כרבי מי, שפוסק שמעשה שבת בשוגג יאכל גם בתוך השבת עצמה, אבל אין מורים, כן. בסדר, זה אני יכול להבין, שאין מורים, כן. בסדר. אז שם אומרים לי, האמת היא שזה מותר, אלא שאני מחמיר על הציבור כדי שלא יבוא לטעות, כדי שלא יבוא להקל יותר מדי. זה אני מבין. יש עוד מקרה של הלכה ואין מורים, כן. מה?
אם אנחנו נדייק כמו שהרב אמר עכשיו, אנחנו יכולים לדייק שפונה עם החבר. אם חבר בא ושואל אותך את ההלכה, אתה לא תחשוש שהוא יבוא ויבין שמותר לרדות את הפעם. אתה תסביר לו...
הבנתי, מצוין. טוב, עוד מעט אני אגיע לכיוון הזה שלך, עוד מעט. בסדר. אבל אתם מבינים, יש עוד מקרים של הלכה ואין מורים, כן? לא בדיוק הלכה ואין מורים, כן?
יש קריאת שמה ותלמוד תורה ביום שיוצאים בקריאת שמה ושלא אומרים לרבים.
שלא אומרים לרבים. גם שם זה רק שלא יבוא לזה. אם אומרים לך, אז דבר זה אסור לאומרו בפני עם הארץ, שעל ידי קריאת שמה שחרית וערבית יוצאים מדי חובת תלמוד תורה, אז זה רק סיבה שעלולים לזלזל בלימוד תורה. לכן זאת הסיבה. זאת אומרת, שם יש לך עמדה ברורה, זה לא ניטרלי. שם יש לך עמדה ברורה, מאוד ברורה, אומרת לך, עקרונית, מי שקורא קריאת שמע שחרית וערבית, יצא ידי חובת תלמוד תורה. אני לא רוצה לגלות זה לכולם, כי אם כולם ינצלו את זה, אז בית המדרש יתרוקן. אז לא כדאי. לכן לא כדאי לגלות את זה. ואחרים סברו שלא רק שלא כדאי, אלא גם מצווה להגיד את זה. טוב, זהו. עכשיו נמשיך, נחזור לדבר הזה. ואני חוזר לדברים שאתה אמרת, ואני חושב שיש פה באמת יסוד מעניין. אפשרות אחת להבין דברי הריטב"א, שהכוונה של הריטב"א היא ככה. תארו לעצמכם, והיום הרי זה נפוץ, מאוד נפוץ, הדבר הזה, שבאים ושואלים אותך שאלה תמימה. כן? שואלים רב שאלה תמימה. והוא בסיטואציה היהודית הזאת אמר מותר לעשות דבר מסוים. אז יבוא לכל האתרים באינטרנט ולכל העיתונים ויפיצו שם את הדבר הבא. יגידו רב פלוני ממקום פלוני התיר בשר חזיר. לא יביאו שם את הנסיבות שבהם יגידו שמדובר באדם ששאלו אותו, יש שם פיקוח נפש וכו', ואין שום בשר אחר לאכול חוץ מבשר חזיר. הוא אמר, אם זה פיקוח נפש, מותר לאכול בשר חזיר. מה שיביאו בציטוט, בכותרת הראשית, בכלל שם באתר, יהיה כתוב, מותר לאכול בשר חזיר, כך אמר רב פלוני. כן? וכו'. אתם מכירים את התופעה. אז ייתכן שזה מה שנאמר כאן. כן? שאם הוא בא לשאול, אנחנו לא אומרים לו. למה? כי בית דין לא יכול לתת הוראה מותר לרדות את הפת. אז נכון שהוא נותן את ההוראה בנסיבות מאוד מסוימות, אבל כשהוא נותן הוראה כזאת, יכולים האנשים לשכוח את הנסיבות ולחשוב שזה רק כך. שההיתר הוא היתר גורף, ולא התייחסו לנסיבות. אבל אם הוא עושה מעצמו, זה פחות נורא. אתה מוסיף, לא רק שהוא עושה מעצמו, זה פחות נורא, אותו אחד שעושה מעצמו בסוגיה בעירובין, זה גם חבר, זה מישהו עם זקן. אז מישהו מזקן, הוא לא יתאה, הוא ידע את הנסיבות, והוא לא יבוא לעשות את זה. לכן, אם מדובר באדם שעושה מעצמו כשהוא חבר, אז זה בסדר. אם יהיה עם הארץ שיצא לעשות את מעצמו, אתה אומר, נגביל אותו גם שם. זה הריטב"א אמנם לא אמר, וזה תוספת שלך. אני לא חייב לגבל את התוספת שלך, אבל אני יכול לחשוב עליה, אבל אני יכול להגיד את הדברים שלי בלי קשר לתוספת שלך, שבעצם מה שאומר לנו כאן הריטב"א זה שבית דין לא יכול לתת הוראה נגד סעיף שכתוב בשולחן ערוך. אף על פי שהנסיבות שלו הן נסיבות מוצדקות, אבל ברגע שהוא נותן הוראה נגד סעיף שולחן ערוך, יאשימו אותו, הנה הרב הרפורמי הבא בתור, ואז יציבו שם, יצטטו את השולחן ערוך, אסור לרדות את הפת, כן? ומתחתיו יגידו, הנה הרב הפלוני הזה, לא אכפת לו מה שכתוב בסימן רשנון ג' בשולחן ערוך, אלא בסימן רשנון ד' לדעתי, אם כבר בשולחן ערוך, אז יכתוב שם למטה, יכתוב, הנה הוא כתב, הוא אמר, מותר לרדות את הפת. כן? מקסימום אם יהיו קצת הוגנים, ישימו שם 3 נקודות אחרי מותר לרדות הפת של אותו רב, כדי להגיד, הוא אמר עוד איזה משפט, אבל זה לא אכפת לך, אתה לא צריך לדעת מזה. ובכן, יכול להיות שזאת הסיבה. אני מתכוון לכל דבר. אני מתכוון, גם לכל הסכנות שיש בתופעת הזאת. תופעת הזאת, יש בה קודם כל זילות הדינה, זילות של בתי הדין, זילות של הרבנים, שהרבנים עושים מה שהם עושים, טענות כאלה שהיום בשפע, לא חסרות טענות כאלה, כן.
אני יכול לומר בהדבר של הריטב"א שבית דין הם ערבים עליי, אבל לא ערבים על הערבות שלי. אז במובן זה, כשהם באים אליי, אז הם לא יכולים לומר לי שמותר, כי הם ערבים שאני לא אעבור על איסורים. אבל הם לא צריכים לדאוג לזה, שאני אדאג לבחור השני.
רגע, רגע, אבל הם, סליחה, אני לא אומר להם להיות ערבים, אני בא עכשיו לשאול אותם שאלה בהלכה. לפי דבריך, אני, לו הייתי יודע, לו לא הייתי נזקק לבית הדין, הייתי יודע לבד, היית אומר לי לעשות את זה? נו, למה שבית דין לא יגידו לך? בית דין יגידו לך, אנחנו לא ערבים לערבות שלך, זה כבר עסק שלך, כן? אבל בית דין צריכים להגיד לי את ההלכה. אני שואל אותם מה אני צריך לעשות, לא מה אתם צריכים להגיד לי כדי לעשות. אני לא אומר להם, תזמו בזה, תחפשו כל יהודי בעולם שמתלבט בהתלבטות כזאת, תלכו, תגידו לו, כי אתם ערבים לערבות שלו. לא זה מה שאני אומר להם. אני כבר בא לשאול אותם, תגידו לי מה ההלכה שלי. אני מבקש לדעת את ההלכה שלי, לא את ההלכה שלכם, אתם, שתגידו לי, אתה מבין? לכן הטענה שלך היא לא, לדעתי לא טענה. בואו נתקדם. אז מה שאני מציע, זה פירוש אחד. זה פירוש שאפשר לומר אותו בדברי הריטב"א. אני פחות אוהב אותו. אם תשאלו למה, לא יודע, סתם פחות אוהב אותו. כי אני חושב ש... מהסיבה שאני גם פחות נבהל מזה שיכתבו בעיתון שפלוני התיר, כי בסדר, אז אם יש רמאים, אז לא בגלל הרמאים אנחנו נסבול תמיד, אלא תמיד מותר גם להגיד, לפעמים אומרים הלכות כאלה שבהן מתירים דברים שכתובים בשולחן ערוך לכאורה לאיסור, ובנסיבות מסוימות יש נסיבות להקל, אז מותר להקל ומותר להתיר ומתירים אותם. היו כאלה שיוציאו אותם לדברי הוואי, אז תעשה את זה בזהירות, אבל אחרי שעשית בזהירות, תעמוד מאחרי הדברים שלך ותיקח אחריות וזה בסדר גם. מזה לא צריך להיבהל. לדעתי, יסוד דברי הריטב"א קשור למה שדיברנו קודם, של שתי הרמות של הערבות, שני הסוגים של הערבות. להסביר את דבר. כל השאלה, האם הערבות מגיעה עד גבולות של לחטוא בשביל מישהו אחר, היא שאלה כל זמן שאתה מתבונן כשמדובר בחיוב של מישהו אחר, שאתה חייב לעשות אותו, והשאלה, אתה אומר כאן, אתה בא ואומר, חייך קודמין לחיי חברך. ולכן, זאת הדילמה. אבל אם אני מבין שלא מדובר במישהו אחר, אלא מדובר בעצם בחוב שלך, והמישהו אחר אינו אדם זר. כן? כתוב בסוגיה בבבטרה שקראנו, בני, מרבת לרעיך, תקעת לזר כפיך. בערבות ייתכן שלא מדובר בזר. מדובר בבשר מבשרך. ומבשרך לא תתעלה. ואסביר את הדברים. שני סוגי הערבות הם בעצם, אם ניקח עדיין את הדוגמה של חושן משפט, שאם הבא לנו את אב הטיפוס, ומשם אני מגיע אלינו, אז בדוגמה של חושן משפט אמרתי לכם, שיכול להיות, יש מושג של יש לווה ויש ערב. הלווה הוא הלווה והערב הוא לא לווה. הוא ערב רק. זה. ויש מצב שבו הלווה והערב נמסכים ונמזגים זה בזה, כך שמבחינתו של המלווה אין לו לווה ואין לו ערב, יש לו מין אישיות אחת שהיא חייבת לו. כן? ולכן באישיות אחת שהיא חייבת, הוא יכול לבוא לזה, יכול לבוא לזה. אגב, בחושן משפט יש איזה דוגמאות נוספות, אולי אני רק אזכיר את זה בקצרה, בלי להיכנס לדיון רחב בעניין הזה, זה הדוגמה של שני שותפים שלוו. עכשיו זה יש דיונים שלמים, יש ירושלמי, בשבועות יש ראש שמביא את הדברים האלה מחלוקת רמב"ן, יש דיונים רחבים בעניין הזה שלא ניכנס אליו, אבל הרעיון הוא שבשותפים שלוו אפשר להגיד שכל אחד בעצם לווה חצי סכום. אם שני שותפים לבוא 100 שקל, אז כל אחד הוא לווה 50 שקל, נכון? זו הבנה סבירה שאפשר להגיד אותה, אבל לא בטוח שצריך לראות את זה כך, אלא המבט הוא שותפים שלוו, זה שראובן ושמעון אם הם שותפים שלוו, אז ראובן ושמעון זאת אישיות אחת שלוותה 100 שקל. ומבחינתו של המלווה, כל אחד מהאישים שעומד מולו, כן, הוא ראובן שמעון כאישיות אחת. הוא יכול לתבוע את ראובן את כל הסכום, יכול לתבוע את שמעון את כל הסכום, כן? נכון שהוא לא יכול לתבוע פעמיים את הסכום, זה פשוט, כן? אבל פעם אחת את כל הסכום יכול לתבוע את כולו מראובן או את כולו משמעון, כי מבחינתו הם שניהם לבוא כאחד. זה. מי שמכיר, הרי כולנו מכירים את הסוגיה בנציאה דף למד זין, על שני אנשים שהפקידו אצל אחד, מה שנקרא במנה שלישי, מי שלמד במציאה, מתי נמדו במציאה בישיבה? לפני שנתיים. בסדר, אז יש פה כאלה שעוד זוכרים. סוגיה של מנה שלישי. גם שם, אומרים, אומרת הגמרא שם, אם הפקידו בכרך אחד, זה כאילו כל אחד ואחד הפקיד את ה... סליחה, אם הפקידו בכרך אחד, אז זה עליהם רמיה לברורה. אם הפקידו אצלו בשתי כריכות, זאת אומרת, כל אחד הפקיד, זה שהפקיד מאה וזה נמודד בנותק זה מזה, אז כבר חובתו לדאוג מבחינתו, כן? כל אחד הוא יחידה נפרדת. אם הפקידו בכרך אחד, מבחינתו, שניהם, לכן מניח את המנה ביניהם ומסתלק. הוא אומר, אתם הפקדתם אצלי, אתם היחידה הזאת שהפקדתם אצלי, אני מניח אצלכם. טוב, לא נאריך בזה כרגע, יש פה הרבה דוגמאות, אבל הרעיון הבסיסי הוא שבערבות מסוג אחר, זה כמו שותפים שלוו. ערב קבלן זה סוג של שותפות שלוו, שותפים שלוו. בשותפים שלוו, אני אומר, גם שם יש מחלוקת, אבל אם נאמץ את התפיסה בשותפים שלוו, שמדובר פה בעצם ביחידה אחת שלווה, אז גם פה אפשר לומר את אותו הדבר. כשאני בא לערבות, יש בעצם שני מעמדים שמופיעים בחז"ל כמעמדי ערבות. יש מעמד אחד שהיה בסיני, ויש מעמד אחר שהיה בערבות מואב. בערבות מואב כולנו מכירים אותו, אתם ניצבים היום כולכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם, שבטיכם, כל איש ישראל, מחוטב עציך, את שואב ממך, כולם באים בערבות. טוב לך בבית השם אלוקיך ועלתו, הנסתרות להשם אלוקינו והנגלות לנו ובנינו, ויש ויכוח בגמרא, על מה חתמו בדיוק, על נגלות, נסתרות, לפני שעברו את הירדן, אחרי שעברו את הירדן, אבל שם זאת ערבות אחת, שמוטלת עליהם כחובה. אגב, זה המשכה של אותה פרשה של ארור וברוך וכו'. זאת ערבות אחת. ערבות שנייה היא ערבות של סיני. בערבות בסיני לא מצאנו מפורשות בכתובים שנכנסו בערבות. אבל מצאנו, אם לא מצאנו מפורשות בכתובים, אבל מצאנו בפירוש בחז"ל, סביב הפסוק הכל כך מוכר, ויחן שם ישראל נגד ההר, מלמד שישבו כל ישראל לב אחד לאביהם שבשמיים, ואמרו, אנחנו מוכנים למשלית משכן, זה על זה. ויש שאלה גדולה, מה המשמעויות של שתי הערבויות האלה, יש כאלה שאומרים שזה סתם מין כפילות של ערבות, אבל אני מבקש להציע אולי שמדובר בשתי רמות של ערבות, שני סוגים של ערבות. הערבות של ערבות מואב היא ערבות כפשט הסוגיה בסוטה שראינו, זה שכל אחד מתחייב לעצמו, וכל אחד מתחייב גם עבור חברו. הלשון של הפסוק וגם של המדרש במעמד הר סיני, בברית סיני, הוא ויחן שם ישראל כנגד ההר. עם ישראל כאורגניזם אחד שלם, ישות אחת, ישות אחת שלא מתפרקת לחתיכות. מובן? וכדי להסביר את זה, יש ירושלמי נפלא, כולכם מכירים אותו, אני חושב. אם לא, אז כדאי שתכירו אותו עכשיו. אני חושב שכולם מכירים אותו, שמענו את הסיפור, אני שמעתי את הסיפור עוד כשהייתי, לא יודע, אולי בכוח סוח חכמנו כתוב הסיפור הזה, לא יודע. כל פנים יש סיפור, יש איסור בתורה, לא תיקום ולא תיטור, כן? למה אסור לנקום ולנטור? הוא עשה לי רע, למה אני לא יכול לנקום את נקמתי ממנו? אומר ירושלמי, משל למה הדבר דומה? ירושלמי אומר, משל, ירושלמי בנדרים, פרק י' ג', נדמה לי. אומר ירושלמי, למשל, למה הדבר דומה? לאדם שלקח כיכר לחם, ורצה לפרוס פרוסת לחם מהכיכר, עם סכין. תוך כדי זה שהוא חותך את הכיכר לחם עם הסכין, הוא פצע את ידו האחרת. הוא החזיק את הלחם ככה, בא לפרוס, חתך את האצבע של יד שמאל, תוך כדי זה שהוא חותך. מרוב עצבים, יד שמאל כעסה על יד ימין, היא אומרת, איך אתה חותך לי את היד, לקחה את הסכין, חתרה את היד, יתאר לעצמך דבר כזה, אומר ירושלמי, זה הסבר למה אסור לנקום ולנטור. בעצם מה אומר ירושלמי? אומר ירושלמי, כשאלף, יהודי אלף רוצה לנקום ביהודי בית, זה בעצם יד ימין שרוצה לנקום ביד שמאל. יעלה לדעת דבר כזה? לא. זה פחות או יותר מה שאומר ירושלמי. מה רואה ירושלמי? רואה את כנסת ישראל כולה כישות אחת, כישות אורגנית אחת, שכל שאר הדברים זה הכל איברים של אותו גוף. כולך יפה רעייתי ומום אין בך. כל עם ישראל כולו זה ישות אחת שלמה. אם כך נבין את הערבות של ברית סיני, של ויחן שם ישראל כנגד ההר כאיש אחד בלב אחד, אז לכאורה שני סוגי הערבויות האלה גם מציבים אותנו בפני מסקנות שונות. והכוונה היא שאם מדובר בערבות של ערבות מואב, זאת ערבות שבמושגי חוש המשפט אני קורא לה ערבות רגילה. כן? זה ערב רגיל. יש לווה ויש ערב, והלווה הוא הלווה, ואין נפרעים מן הערב תחילה, ולא באים לערב עד שלא הוכיחו את חיובו של הלווה. כן? הכל. הכתובת המרכזית היא הלווה. הערב הוא בסופו של דבר יכול להיות שצריך לכתוב את הצ'ק, אבל כל הדיון המשפטי מתנהל מול הלווה. הערב לא חלק מהדיון. אם הערב הוא לא חלק מהדיון, אז חייך קדום לחיי חברך. צ'ק כזה אני לא צריך לכתוב. צ'ק שהוא עולה לי בדמים, אני לא חייב לכתוב אותו. מובן? אבל אם אני בא לערבות מהסוג השני, של כאיש אחד בלב אחד, זה כמו שלא יעלה על הדעת שנגיד לאותו אדם ששם את הפת בתנור, נגיד יד ימין שלא הכניסה את זה לתנור, אז יד שמאל מוגנת, היא לא זה. ודאי שאין דבר כזה. ישות אחת, היא ישות אחת. אז הדילמה היא לא בין אישית. לפי הערבות מהסוג השני, הדילמה היא תוך אישית, היא לא בין אישית, היא לא בין אדם לאדם. היא בתוך אותו אדם. זו המשמעות של ערב קבלן. משמעות של ערב קבלן זה שאני נכנס, וכגברה בחריקה נכנס האדם כלווה, כאילו אני הלווה. תן לו ואני פורע, פרשו דבר, אני הלווה ממך, לא הוא לווה, אלא אני הלווה, אני החייב. כשזהו המבט, אז ברור שאומרים לו, לחתום. כי זה לא בשביל חברך, זה בשבילך. השאלה הגדולה רק היא, מתי מפעילים את הערבות הזאת, מתי מפעילים את הערבות הזאת? אומר הרצפה תשובה פשוטה. אם הוא בא לשאול, או שהוא עושה מעצמו. ואני אסביר בצורה יותר משמעותית את העניין. לדעתי, שתי רמות הערבות האלה, הן לא רמות ערבות מחויבות. אמנואל, אתה מקשיב עכשיו, עכשיו זה בשבילך. כדי להגיע לניטרליות שלך. תקשיב טוב, עכשיו אני הופך את זה לניטרלי, בכיוון שלך, רק במינוחים אחרים. כן? אז יש ככה. המצב פה הוא לא ניטרלי לגמרי, אבל הוא תלוי מבט, בסדר? הוא תלוי מבט של האדם שנמצא בתוך הדילמה הזאת. אם הוא רואה את עצמו אני והוא זה הוא, והשאלה אם אני צריך לעשות משהו בשבילו, אז אני אומר לו לא לעשות. למה? כי במציאות כזאת שבה מבחינתך המבט שלך הוא דילמה בין אישית, כן? אז אסור לעשות, כי זה הדין. זאת הערבות המחויבת של ערבות מואב. כי בערבות מואב נאמר בפירוש, הנסתרות להשם אנוקנו, הנגלות לנו לבנינו, אתה ערב על עצמך, אחרים, זה אם יש בידו למחות, אין בידו למחות, וכו'. כאן הכלל הגדול, חייך כותבים לחיי חברך. בסדר? אבל, אם אדם בא ומרגיש זיקה לאותו יהודי, כבשר מבשרו, מבשרך לא תתעלה. בסיטואציה כזאת, שבה אדם נמצא בתוך תחושה שמדובר בבשר מבשרו, לא מדובר באדם זר, לא תקעת על הזר כפיך, אלא לבשר מבשרך, שם זה כן. במה זה תלוי? אומר הרתמה, האם הוא בא לשאול או שהוא עושה מעצמו? אם הוא בא לשאול, זה אדם שבדרך כלל כשאדם בא לשאול, אז זה בגלל שהוא אומר, אני לא עשיתי שום דבר, הוא עשה דבר רע. עכשיו שאלה אם אני צריך להיות בשבילו או לא צריך להיות בשבילו. בסדר? כשאדם לא בא לשאול, פשוט לא דבר, שאש אהבת ישראל יוקדת בליבו, והוא לא בא לשאול בכלל. זה, הוא בא ועושה. זה, אצל אדם כזה מפעילים תערבות מן הסוג האחר. הדוגמה הקלאסית לרעיון הזה, כמובן, ההלכה של קנאים פוגעים בו. ההלכה של קנאים פוגעים בו, הבועל הרמית, קנאים פוגעים בו. כן? הגמרא בסנהדרין אומרת, שאם היה בא פנחס לשאל במשה, כן? אם היה בא פנחס לשאול את משה רבינו, כן? מה עושים? האם זה? אז משה רבינו צריך להגיד לו, don't do it, אל תעשה זה, אסור. כן? רק אם הוא עשה מעצמו, שגם שם נותנים אותו הסבר בדרך כלל, שבהלכה שבועל הרמית קנאים פוגעים בו ככה, מצד הדין הפורמלי, אסור לפגוע בו. צריכים עדים, צריכים מטרה, צריכים לפי כל הכלים הרגילים, וגם בועל הרמית לא חייב מיטה, זה לא עבירה שחייבים עליה מיטה מצד עצמה. אלא שיש גדר שני, קנאים. קנאות זה גדר שבו יש אש בוערת של אהבת השם בוערת בך, ואתה יודע שמי שבועל הרמית הוא מחלל את קודשי ישראל, כפי שכתוב בנביא מלאכי, כי חילל יהודה, בעל, בת, אל, נחר, יש. מלאכי פרק א', נו. כן? כי חילל יהודה קודש ישראל, בעל, בת, אל, נחר. כן? והרמב״ם מביא את זה הרי בלכות איסורי ביאה, את הפסוק הזה, שאף על פי שאין בו מיטת בית דין, אל יהיה אבון זה קל בעיניך וכו'. כן? כך אומר הרמב״ם שם. אז מדובר בעבירה חמורה. אז אם יש אש יוקדת של אהבת השם בוקעת ויוקדת בקרבך, אז אתה עושה את זה בלי לשאול. אם אתה מתחיל לשאול, אתה שואל הלוכה. הלוכה זה לא כך. כן? וזה בדיוק הנקודה. שכשאדם בא לשאול, הוא בא לשאול להלכה. להלכה זה אסור. כן? וכשאדם לא בא לשאול, הוא פועל מתוך מניע אחר שהוא, אם תרצו, סופר הלכה. כן? לא נקרא לי לגמרי. סופר הלכה. ובסופר הלכה, באיזה, יש רובד מסוים, יש קומה נוספת בהלכה, שהיא קומה למצוינים או למיוחדים, לבעלי אש יוקדת של אהבת השם, או בעלי אש יוקדת של אהבת ישראל, שהם רואים כל איש ישראל כאיש אחד בלב אחד. זאת התפיסה האחרת, זאת התפיסה האלטרנטיבית, כן? וממילא, אם אנחנו מסתכלים בנוסח הזה, אז אנחנו מקבלים את הרעיון הזה. מובן? כן. אוקיי, אז אני מתלבטתי באמת אם להיכנס לזה, אבל אתה יודע מה, אני אגיד לך עוד תשובה אחת שמופיעה בראשונים, בהקשר הזה, כן? טוב, אני אגיד עכשיו תשובה נוספת שתעזור לך, כן, בבקשה. בואו נרכז כמה שאלות, אני... בסדר, אני מיד עונה לך, יש, כן.
מה יהיה אם יש מישהו שמה שאבי יכול לשרת עמידותיו, ובאמת, אם הוא ממש רוצה לעשות משהו לכל, ואם אתה אומר לו שבאמת, לכתחילה, לעשות את המסת רבן, הוא יכול לעשות את עצמו בכלי, ואם לא, הוא יכול לשרת עמידותיו של הכעס, של התלהבות,
הבנתי, נדמה לי שהבנתי אותך, אבל לא בטוח עד הסוף. אני אנסה להבין, אם הבנתי אותך, בוא תגיד לי אם הבנתי אותך, אני אנסה לחזור לדבריך. אתה אומר בעצם, האדם הזה, שאתה אומר שיש לו אש יוקדת וכו', בוא ניתן לו איזה כדור, נדע מה, איזה כדור להרגעה, אנחנו נותנים היום לכדור להרגעה, נותנים כל מיני כדורים להרגעה. ניתן לו כדור להרגעה, ואז הוא ירגע, יחשוב בצורה יותר הגיונית, ואז הוא לא יעשה את זה. זה מה שאתה אומר? אם נצליח להרגיע אותו? ודאי שמותר להיות כללי כזה. לא, אז לכן אני הייתי לא טוב, אני חושב שהבנתי אותך נכון. ובכן, לא מדובר באדם, מתי אני צריך לתת לאדם כדור הרגעה? כן? זה כשהוא חושב מחשבה לא נכונה. פה הרדווה אומר, אדם הזה שחושב שמותר לו לעשות את זה, שהוא הולך לעשות את האיסור דרבנן הזה בשביל להציל את חברו, כן? זאת מחשבה נכונה, זאת מחשבה לגיטימית. בסדר? זה מה שהוא טוען. לכן לא צריך לתת לו איזה כדור בשביל להרגיע אותו, להגיד לו, הנה, תחשוב עכשיו בצורה יותר לוגית, ואתה תדע לך, תלך ללמוד סעיף שולחן ערוך, תראה שכתוב שלו. לא כך. אתה מבין? זה ברגע שאני אומר שיש לנו כאן, בהלכה שלנו, כן? שני רבדים. יש רובד מחויב, ויש רובד של אליטיסטי יותר, שהוא לא מחויב על כולם. אבל אדם שמרגיש שהוא נמצא שם, אז זה בסדר, זה לגיטימי, ויש לו מקום. זאת אומרת, התורה נותנת הלכה כללית, ונותנת גם מקום לביטוי אישי, לביטוי פרטי. בסדר? אז אם אדם כזה בוער בתוכו אש, והוא הולך לעשות את זה בצורה כזאת, כן. עכשיו, אם זה בוער בו לא מתוך כוונות אמיתיות, אלא מתוך כוונות אחרות, זה... הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, אנחנו לא יכולים לעשות. הבנתי, זה מה שאמרתי לך, כדור הרגע. אני אמרתי לך, בדיוק הבנתי אותך טוב. אני אומר רק, מתי צריכים לחבוט את האש? כשהאש היא אש שורפת, אש לא טובה. כשהאש היא אש טובה, לא צריכים לחבוט אותה, היא אש טובה. אם הוא שואל, אז זה בדיוק מה שאני אומר לך. כשהוא שואל, אז כנראה שהאש לא טובה. אז אנחנו נחבל לו אותה. זה בדיוק, טוב, זה עכשיו לא הזמן לזה, אבל כשבוערת אש... כזאת לא שואלים שאלות. אם אתה באמת מרגיש שחברך זה אתה, אז אתה לא שואל שאלות. אם זה היה קורה לך באופן אישי, בלי, לא לחבר שלך, אז לא היית בא לשאול, נכון? דבר ראשון היית מוציא, נכון? סביר להניח. לא בועס, בועס לא עושה את זה. אבל... אני יודע, בחברה אני מפשט קצת את הדברים, לא רוצה להיכנס לכל התסבוכת בסוגיה. יש שם עוד אלמנטים בסוגיה שלא נכנסתי להם היום. יבחן את עצמו. אז כבר זה, הקדוש ברוך הוא בוחן ליבות וכליות, אני לא יכול להגיד לו. אתה מעכשיו, אחרי שלמדת את השיעור הזה, ואם חלילה תתקל בסיטואציה כזאת, תבחן את עצמך איך אתה מרגיש ביחס לזולת. כן, תבחן את עצמך. רבותיי, אנחנו קודם כל ניתן תשובה, ואחר כך נשמע עוד שאלות. בואו ניתן לך את התשובה שלך. יש בראשונים עוד תשובה אחת. התשובה האחרת היא, אני מקווה למצוא אותה עכשיו, אבל... אם לא, אני אגיד אותה בעל פה. ועוד יש לומר, אומרים תוספות שם, דווקא היכה דפשע כאמרינן, וכי אומרים לו לאדם חטא, ואת תשפיר וכו'. הם מחלקים בין מציאות שבה תלוי מה האדם הזה שעשה את המעשה שאותו אני הולך להציל, האם הוא עשה את זה בפשיעה, או סתם בתום לב, כן? מה הפשט? הוא אומר ככה, שזה לא רק תלוי בהרגשה שלי ביחס אליך, אלא זה גם תלוי בהרגשה שלך ביחס לכלל ישראל. אם אתה לא אכפת לך להיות חלק מכלל ישראל, ואתה הולך ופושע ועושה פעולות שאתה יודע שהקדוש ברוך הוא אמר לא לעשות אותם, ואתה פושע, אז אתה הוצאת את עצמך מכלל ישראל. אז אפילו אם אני רוצה להיות חלק מהאורגניזם שלך, אתה לא נמצא שם איתי. לכן אני לא נמצא איתך. כך אומרים תוספות. אבל אם האדם עשה את זה בתום לב, אז הוא חלק מכלל ישראל. אז אתה חייב להיות איתו שם. זה תשובה נוספת שמוענקת פה בתוספות, שמחלקת בין פשע או לא פשע. והשאלה האם האדם החוטא הראשון שאותו אני הולך להציל, האם הוא פשע במעשה הזה, זאת אומרת האם הוא בעצם העובדה שהוא עשה מעשה שהוא אנטי הלכתי, האם הוא עשה אותו בתום לב בלי ידיעה, בגלל בורות, בגלל משהו, או שהוא עשה את זה מתוך פשיעה כלשהי. אם הוא עשה את זה מתוך פשיעה, אז אנחנו משאירים אותו בחוץ. אם לא עשה את זה מתוך פשיעה, אז אנחנו נחלצים להגנתו. כן, בואו נשמע כמה שאלות ו... אחר כך נשאיר את הדברים גם לבימה שאחרי השיעור. כן.
שמענו שהרב רגיל, שזה בין שני אנשים שונים, שהוא עושה את הדין בין
בטח, בערב רגיל, בדרך שאדם יכול לתת מתנות כמה שהוא רוצה, מה לעשות, רק באיסורים, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
אם...
מה?
לא ש...
הבנתי, בערב רגיל אתה צודק, הוא לא חייב, אבל שם אני לא יכול להגיד אסור, אני לא יכול לאסור על אדם לתת כסף, כי כסף זה דבר פרטי, זה הוא שלא יכול לעשות עם כספו כל מה שהוא רוצה, כן? אבל אצלנו, אם אסור לו, אם לא, הערבות לא חלה בסיטואציה כזאת, אז אסור לך לרדות את הפת, כי כל היתר רדיעת הפת בגלל הערבות. אם אין ערבות, אז אין לך היתר רדיעת הפת, אתה חוזר להלכה רגילה של שולחן ערוך שאסור לרדות את הפת. אתה מבין? כן. אם הוא יכול להגיד למישהו אחר לרדות את הפת. הוא יכול להגיד, הוא ודאי מבחינתו יכול. אם השני יסכים או לא, זה כבר שאלה אחרת. אבל עקרונית מצידו ודאי הוא יכול להגיד, כי מבחינתו זאת פעולה מותרת, והוא אומר לו, לך תעשה את זה, אני כרגע לא יכול להגיד, לך תרדה שם את הפת. אם הבן אדם הוא צייטן עיוור, אז הוא יעשה את זה, בסדר. אבל אם הוא יגיד, למה הרי אסור לרדות את הפת, אני למדתי את מוסטי מר ראשון דלת, וכתוב שאסור לרדות את הפת, אז הוא יתקל בבעיה, כי אז הוא ילך לשאול, ואז יגידו לו, לא לעשות. טוב, כן.
השיטה
ש... כן. תראה, הרצפה עצמו שנתן את החילוק הזה לא חילק בין פשע ללא פשע. הוא לא חילק את החילוק הזה. אני לא חייב, אני יכול בלי הגבלה הזאת. זאת אומרת, אתה שואל אותי אם זה דברי התוספות הם מגבלה מחויבת בתוך דברי הרצפה. זאת השאלה שאתה צריך לשאול. כן? זה לדעתי לא מגבלה מחויבת. זאת מגבלה שיכולה להתקבל, כמובן, יכולה להסתדר. אבל עדיין יכול להגיד הרצפה שאני צריך להרגיש, אני מרגיש שכל עם ישראל אני חלק ממנו, לא משנה, ישראל אף על פי שחטא, ישראל הוא, ואני עדיין מרגיש חלק מהאורגניזם שלו, גם אם הוא חטא. אני מוכרח לומר שאם יהיה מומר לכל התורה כולה, שם אני חושב שגם הרטב"א יודע שהוא הפקיע את עצמו. פה לא מדובר במומר לכל התורה כולה. פה מדובר בסך הכל באדם שהיה רעב וחשב שהוא יכול לדחוף איזה חתיכת פת לתנור בשבת, כדי שיהיה לו מה לאכול. כן? לא מדובר, זה מומר לתאבון, לא מומר להכיס. מומר להכיס, אדם שרוצה לבעוט חס ושלום בשעת נפש בכל מצוות התורה כולן, אני חושב ששם גם הרטב"א יודע שהוא לא חלק מהמערכת. טוב, יישר כוח, עד כאן.
הרב, זה רק בדיני דרבנן או גם בדיני דאורייתא? כי בדיני דרבנן זה לא בדיוק חייך הקודמים, כי זה סך הכל יחסית לדאורייתא, זה לא איסור מיתה ולא
זה. יד הפעד זה איסור דרבנן. להפריש שלום למוקף, יש אומרים שזה מצווה של תורה, זה מחלוקת אם זה דאורייתא או לא. הדין עצמו דאורייתא או לא, של להפריש שלום למוקף. תיאורטית יש זה.